טוב, אנחנו בסדרה על ספק וסטטיסטיקה. התחלתי בפעם הקודמת, אחרי שעסקנו בהבדל בין ראייה הסתברותית לראייה ישירה, או ראייה נסיבתית לראייה ישירה, עברתי לעסוק בדין קבוע. דין קבוע הוא בעצם הסתייגות על דין הליכה אחר הרוב בהלכה. ראינו את הגמרא בכתובות שמביאה את המקור לדין הזה, עוסקת במקור לדין הזה ובכמה דוגמאות לדין הזה. הדוגמה הראשונה שהגמרא מביאה זה מצב שבו, קודם כל נתחיל עם פריש. המצב של פריש זה כאשר אנחנו מוצאים חתיכה ברחוב, וברור לנו שהיא באה מתוך אחת מהחנויות שיש בעיר, ורוב החנויות בעיר הן שעות או טרפות או מה שלא יהיה, הולכים אחרי רוב החנויות שבעיר, והכלל הוא כל דפריש מרוב הפריש. זאת אומרת, חתיכה שפרשה, פרשה כנראה מקבוצת הרוב של החנויות. מה קורה אם החתיכה לא פרשה? היא עדיין נמצאת בתוך החנות. אני נכנסתי לחנות, קונה חתיכת בשר, הולך הביתה, ופתאום נזכר שאני לא זוכר באיזה חנות זה היה, כן, באיזה חנות קניתי את זה. אבל עדיין יש 9 חנויות כשרות וחנות אחת טרפה, אבל אני לא יודע באיזה מהחנויות הייתי. במצב כזה זה נקרא קבוע. וזה אומר שהסטטוס של החתיכה הוא סטטוס של ספק שקול. מתייחסים לזה כאילו שזה 50-50, למרות שיש פה 9 חנויות כשרות וחנות אחת טרפה. אותו דבר, כן, מי ש... נגע בתוך תערובת, יש 9 צפרדעים ושרץ אחד, אם פרש אחד מהם ונגעתי, אז אני טהור, כי צפרדע לא מתמת ושרץ מתמת, אם הם לא פרשו אלא נמצאים במקומם, אז אני ספק טמא, אם זה ברשות הרבים, ספק טומאה טהור, אם זה ברשות היחיד, ספק טומאה טמא. מקרה שלישי שהגמרא מביאה שם, וזה בעצם המקור, לדין קבוע, וקם לו וערב עליו, כתוב בפסוק, כתנאי לענישה של רוצח, כתוב וקם לו וערב עליו, ואז אם הוא הרג, אז עונשים אותו. מה זה וקם לו וערב עליו? אז מסבירה הגמרא, כגון זורק אבן לגו. מישהו נכנס, זורק אבן לתוך, לא יודע, חדר, מקום, שיש בו אנשים גויים ויהודים. אם יש בחדר הזה רוב גויים, אז באופן עקרוני אני פטור, כי כשזרקתי את האבן לא ידעתי במי האבן תפגע. אתה
יכול לשמוע אם את מדברת.
אני לא יודע במי האבן תפגע, כשההנחה היא שמי שהורג גוי לא חייב מיתה, ומי שהורג יהודי חייב מיתה. אז אם אני זורק אבן לתוך חדר שיש בו 9 גויים ויהודי אחד, אז בעצם אי אפשר לומר שאני הרגתי, בסוף נהרג היהודי כמובן, כי אחרת אין דיון על עונש מיתה. אבל השאלה, מה ידעתי, מה היה המצב כאשר זרקתי את האבן? אם המצב היה שידעתי שיש שם 9 גויים ויהודי אחד וזרקתי סתם את האבן פנימה, אז אי אפשר להגיד שהיה פה מעשה רציחה, אלא קרתה פה רציחה, למרות שבעצם אני מראש לא עשיתי את המעשה הזה, ולכן אני לא חייב מיתה. עכשיו, הגמרא אומרת שדבר כזה הוא מצב של ספק. למרות שיש 9 גויים ויהודי אחד, בעצם אנחנו מתייחסים לזה כאילו שזה 50% שתרצח יהודי ו-50% שלא. אז זה אומרת הגמרא, אז אם ככה מה נפקא מינה? זאת אומרת, בין אם זה קבוע ובין אם זה לא קבוע, אז 90% זה 50%, כך או כך לא הורגים את הרוצח, כי גם על ספק לא הורגים את הרוצח. הגמרא אומרת, בוא נדבר על מקרה שיש 9 יהודים וגוי. אם יש 9 יהודים וגוי וזרקתי את האבן לתוך החדר הזה, אז אני כן חייב מיתה, אם היינו הולכים אחרי הרוב. כיוון שההנחה היא שכשזרקתי את האבן, הרוב זה יהודים, אז ההנחה היא שבעצם זרקתי פה אבן על יהודי, שאתה הרוג יהודי. ועכשיו שהתחדש הדין, שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, במצב שהדברים קבועים במקומה, אז מתייחסים לזה כספק שקול, אז אני לא חייב מיתה. זאת אומרת, פה יש השלכה לכולה, לדין קבוע. פותרים אותי ממיטה בגלל דין קבוע. זה מה שאומרת הגמרא, כשהמושג קבוע בעצם מתאר סיטואציה שבה החפץ שעליו אני עוסק, שבו אני עוסק, או לגביו אני מסתפק, נמצא במקומו, כן? במקום התערובת, באותו מקום שבו יש את כל הגורמים משני הסוגים, החפץ נמצא שם. אם החפץ יצא משם למקום אחר, ואני רק שואל מה טיבו, האם הוא מוצאו מקבוצת הרוב או מקבוצת המיעוט, אז הולכים אחר הרוב, כל דפריש מרוב הפריש. אם הוא נמצא במקומו, ואני מסתפק, או רגע הספק, רגע לידת הספק, זה כשהחפץ עדיין נמצא במקומו, במצב כזה אני רואה את זה כספק שקול, בין לכולה, בין לחומרה. וזה גם במקום שהספק הוא חומרה, גם במקום שהספק הוא כולה, רואים את המצב הזה כמצב של ספק, וזה דין קבוע. עכשיו, כמה הערות לפני שאני מתקדם, יש לנו, אני רוצה לבדוק קודם כל אפריורי, לפני השאלה של ההסבר, איך להסביר הדין קבוע, שזה בעצם השאלה שלנו, איך אפשר להבין את דין קבוע, השאלה, האם יכול להיות שיהיה הסבר לדין הזה? אפריורי, לכאורה לא יכול להיות שום הסבר לדין הזה. למה? כי לכאורה הסיכוי, מה זה שאני מחפץ פרש או לא פרש, הסיכוי הוא 90%. אז מבחינה סטטיסטית ברור ששני המצבים הם שקולים. אז איך אפשר לחשוב על הסבר שיבחין בין מצב של פריש לבין מצב של קבוע? בעצם סטטיסטית זה אותו דבר. כבר היינו בנושא הקודם, ולכן עברתי לנושא הזה מיד אחריו, שיש עוד סוגי הסברים. וגם עליהם אולי נדבר, לכן זה שאין הבדל סטטיסטי, זה אנחנו כבר יודעים שזה לא אומר שלא יהיה הסבר מסוג אחר. יותר על כן, יש איזושהי נטייה לחשוב שאם יש לנו מקור מפסוק וקם לו וערב עליו, אז בעצם אנחנו לא צריכים לחפש הסבר, או אולי מי שירחיק לכת יגיד אין הסבר. זה גזירת הכתוב, גזירת הכתוב, אין לה הסבר. אם היה הסבר, זה היה סברה. אז לא היינו צריכים פסוק כדי שילמד אותי את הדבר הזה. זה לא נכון וגם לא יכול להיות נכון. דיברנו על זה פעם שמקובל בישיבות לומר, לא הזכרתי את זה אפילו בסדרה הזאת, אני לא זוכר כבר, שכל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב בו. למה? כן, זה הבדיחה שאני משתמש תמיד על שרה אימנו, אברך מתווכח עם אשתו והיא אומרת לו כתוב כל אשר תשמע כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה אתה חייב לציית לשרה אשתך יש כתוב בתורה זה אומר לה המרצית שבעולם כל מה שכתוב בתורה זה הוראה מיוחדת לאברהם כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה אם זה היה הכלל אז לא היה צריך להגיד לאברהם אבינו שישמע בקול שרה להפך זה שאמרו לאברהם אבינו שישמע בקול שרה, רואים שלא צריך לשמוע בקול אנשים, לכן היה צריך את החידוש לאברהם שישמע בקול שרה. וכך על זו הדרך, כל פסוק שמלמד אותנו משהו, בעצם העיקרון שיוצא ממנו זה ההפך ממה שכתוב בו. ככה הרבה פעמים תשמעו מישי בבוחרס, שזה כמובן שטויות. למה זה שטויות? כי כל הרעיון של... כל הרעיון של... של מידת בניין אב בתורה, זה שיש לי דוגמה אחת, והיא מהווה בניין אב, שממנה אני לומד את העיקרון הכללי. זה בדיוק מה שעושים במידת בניין אב. אבל זה כן נכון שיש מקומות בגמרא אפילו, שבאמת רואים צורת חשיבה כמו שתיארתי קודם. שאלה מתי עושים את זה כך, מתי עושים את זה כך, שאלה מעניינת, כתבתי עליה פעם, אבל לא ניכנס לזה כאן. בכל מקרה, לא נכון שתמיד תמיד כשפסוק אומר משהו, אז הוא מלמד אותנו את ההפך, כי זה ודאי לא נכון. אבל אני אומר יותר מזה, לא רק שהוא לא מלמד אותנו את ההפך. אחרי שהפסוק אומר משהו, אז הוא מלמד אותנו את הרעיון שכתוב בו, זה ברור, אבל אני שואל, מי אמר שיש בו רעיון? מי אמר שיש מאחורי זה איזשהו היגיון שתמון בבסיס הדין, זה גזירת הכתוב, בפשטות עוד פעם ישיב בוחרס, רגילים אמר, גזירת הכתוב זה משהו הלכת אבל לא טעמה, כן? זה איזשהו הלכה שאנחנו לא, לא מבינים אותה, לא אמורים להבין אותה, לא יכולים להבין אותה, אולי אין לה הסבר, כן, משהו מהסגנון הזה, אחד מהניסוחים האלה. אז פה אני רוצה לחלק בין שני דברים. דבר ראשון, אם נדבר על הלכה שכתובה במפורש בתורה. הלכה שכתובה במפורש בתורה, יש אולי מקום לומר שזאת הלכתה ולא טעמה. כמו שגם על זה הרמב״ם כותב במורה, בחלק ג' עוד רבים, וככה סברה פשוטה נדמה לי, שגם אם אנחנו לא מבינים, אבל די ברור שמאחורי ההלכה הזאת יש איזשהו טעם, אחרת למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותה? סתם, מה הוא החליט להתעלל בנו? סביר להניח שיש לו איזשהו סיבה שמביאה לציווי הזה. אז לכן אפילו דבר שכתוב בתורה, לכל היותר אנחנו לא מבינים את הטעם, אבל לא סביר לומר שאין לזה טעם. למה יש לזה נפקמינה? מה זה משנה אם יש ואנחנו לא מבינים או שאין? הנפקמינה היא מה קורה במקום שאני כן יכול להבין איזשהו טעם. לך תדע, אולי זה נכון, אולי לא. מי יודע אם הבנתי נכון את הקדוש ברוך הוא. אז פה אני אומר, אם ההנחה היא שיש טעם, אם אתה אומר אני בכלל לא יודע אם יש טעם, אז באמת זה קצת יריעה באפלה. אבל אם אני אומר, ההנחה היא שיש טעם, אני חשבתי על טעם שנשמע לי סביר. נכון, אולי הוא לא נכון, אולי פספסתי. אבל כאן כבר נטל הראיה עובר למי שמטיל ספק בטעם שלי. יש לי איזשהו טעם, הטעם הזה הוא סביר, ולכן למה להניח שזה לא הטעם הנכון? אם יש טעם וחשבתי על טעם הגיוני, אז מבחינתי זה כנראה הטעם. אולי אני טועה, בסדר, אבל בשביל להגיד שאני טועה, אתה צריך להביא נימוקים. לא אני צריך להביא נימוקים כדי להגיד שאני צודק. להראות שהסברה הגיונית, כי זה ברור. ולכן שיש לי סברה הגיונית, אני לא צריך שום דבר חוץ מזה, בשביל להגיד שזה הטעם של, של הדין. לכן, באמת, אנחנו מוצאים בכמה מקומות, שחכמים כן הציעו טעמים, גם לדינים שמוגדרים בפירוש כגזרת הכתוב, הדוגמה הבולטת לעניין הזה, אחת הדוגמאות הבולטות לעניין הזה, זה המאירי בסנהדרין, הגמרא שם אומרת ש... בפרק בן סורר ומורה, הגמרא אומרת שעושים דין בן סורר ומורה בבן ולא בבת. טוב, בן סורר ומורה דורשת הגמרא בן ולא בת. ועל זה אומרת הגמרא, והירושלמי אומר את זה יותר בפירוש, אבל זה כתוב גם בבבלי, שזה גזרת הכתוב. אז יש כל מיני, נגיד בספר החינוך, או כל מיני פרשנים כאלה שעוסקים במימד הרעיוני, אז יכולים להציע כל מיני הסברים לדינים שכתובים בתורה, אבל זה לא אומר הרבה. כי זה לא טעמים, זה לא הסברים או טעמים שהם באמת עומדים מאחוריהם הלכתית. זה טעם בפה, לא יודע בדיוק מה. אבל המאירי מביא הסבר, הוא אומר בן ולא בת, למה? כי דרכה של בת זה לא ללסתם את הבריות. בנים בדרך כלל יכולים להגיע, כי הם אומרים שבן סורר נידון על שם סופו. למה? כי אם הוא מתחיל ככה, בסוף הוא יגיע ללסתם את הבריות. זאת אומרת, המאירי, הטעם, ולא רק המאירי, זה עוד ראשונים, הוא מביא את זה בשם ראשונים אחרים, למה פטרו בת? כי בת כנראה לא תגיע ללסתם את הבריות, אין דרכה ללסתם את הבריות. ההבדל בין המאירי לראשונים אחרים, שהמאירי שואל, רגע, 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 אבל הרי הגמרא אמרה שזה גזרת הכתוב. זה איך מציעים לזה הסבר? את זה החינוך אף פעם לא שואל, כי החינוך לא מתכוון להסבר באמת. בסדר, לא, הוא נותן לך איזשהם הסברים לתת לך טעם בפה, אבל הוא לא באמת מתכוון שזה הטעם שעומד מאחורי מה שהתורה ציוותה. אבל פה במאירי, מתוך זה שהוא מקשה, רואים שהוא רואה את הטעם הזה כטעם שבאמת עומד מאחורי ההלכה הזאת. בגלל זה התורה פטרה בת. ואז הוא שואל, טוב, אז למה קראו לזה גזרת הכתוב? התשובה שגם לגזרת הכתוב יש טעם. אז למה זה נקרא גזרת הכתוב? ובכלל, למה צריך בכלל פסוק? אם יש טעם, למה לקרא סברהו? אז זה לא נכון. תחשבו שלא היה פסוק, בדרשה. והייתי אומר, הייתי לומד את פרשת בן סורר ומורה, עכשיו הייתי אומר, אתה יודע, אבל בנות אין דרכם ללסתם את הבריות, אז האם לפתור בנות? ואין פסוק, אני משתמש רק בסברה. אתם מבינים שזה בכלל לא ברור שהיינו פותרים בנות. יש עוד הרבה אוכלוסיות, אני יכול להגיד, טוב, פה הסיכוי שהוא יגיע ללסתם את הבריות הוא קטן. לא יודע מה, יש מוסד חינוכי מפואר שכל ילדיו יוצאים גידולים לתפארה, בסדר? עכשיו, הבוגרים שלו לא נעשה בן סורר ומורה. גם אם יש שם מישהו שגונב תרטימר בשר ושותה לוגי יין וכו', לא נעשה בו דין סורר ומורה, כי הוא לומד בבית ספר ההוא וחזקה שהוא יצא בסדר. לא היינו עושים את זה, נכון? גם בבנות, למרות שהטעם הוא אולי טעם נכון, השאלה האם להגיד חילוק נכון זה מספיק כדי להסיק את המסקנה ההלכתית. והתשובה היא שלא תמיד, אנחנו זה שבכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה, יש לנו איזשהו חילוק. מי אמר שהוא מספיק חזק? מי אמר שהוא ברור? לכן גם כשיש לנו הבנה, זה לא אומר שלא צריך פסוק. ואחרי שיש פסוק, זה לא אומר שההבנה לא נכונה, כי אחרת בשביל מה כתבו פסוק. הפסוק אומר שההבנה הזאת מספיק חזקה כדי לבנות עליה דין, כדי לפתור באמת בנות מדין בן סורר ומורה. אז זה לגבי, טעם אפשר להרחיב בזה הרבה, דיברנו פעם על טעם הדקרה, גם שם הרבה פעמים מקובל לחשוב שלא דורשים טעם הדקרה, כי אנחנו לא יודעים מה הטעם הנכון. באמת הראש כותב, ובאמת מציע בדף צדיק, הראש כותב שאם ברור מהו הטעם, אז כן דורשים טעם הדקרה. נראה שבאמת הבעיה היא שאנחנו לא יודעים את הטעם. אבל הראיתי שלפחות לפי הרמב״ם ועוד, זה לא נכון. אבל גם אם יודעים את הטעם, עדיין אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, למשל כשהתורה עצמה כותבת את הטעם. לא ירבה לאנשים ולא יסור לבבו, לגבי מלך. אז התורה עצמה כתבה את טעם הדין, ובכל זאת אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. אז זה לא בגלל שאנחנו לא יודעים את הטעם, התורה עצמה אמרה את הטעם. אז לכן, בקיצור, גם בהקשר של טעם הדקרה זה לא נכון שאין טעם לגזרות הכתוב. יש טעם ועדיין לא תמיד דורשים טעם הדקרה. טוב, בכל מקרה, מה שאני אבל רוצה לומר, זה שבדרשות זה עוד הרבה יותר חזק. תחשבו למשל אפילו הדרשה של בן ולא בת, או הדרשה שעמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, שפוסלת נשים לעדות, אנשים ולא נשים. או הדרשה שלנו, וקם לו והרב עליו, כגון זורק אבן לגו. עכשיו בואו ננסה להכניס את עצמנו לתוך הנעליים של הדרשן. הדרשן רואה פסוק, ועכשיו הוא דורש אותו באיזושהי צורה. עכשיו אתם מבינים שלא יכול להיות שהוא עשה את הדרשה הזאת בלי שהייתה לו איזושהי הבנה למה באמת יש בזה היגיון. זאת לא ייתכן. וקם לו והרב עליו, איך הגעת לזה שמדובר דווקא בזורק אבן לגו? אולי מדובר במי שעומד על רגל אחת ויורה ברובי אוויר? או מי שהשם שלו מתחיל בגימל? למה, מה פתאום דחפת לפה את הסיטואציה הזאת שזורק אבן לגו? כי הבנת שזורק אבן לגו כנראה באמת יש איזושהי סברה לפתור. ולזה מה שמתכוונת התורה כשהיא אומרת שמתחייבים רק בקם לו והרב עליו. ואם זה לא מתקיים אז פותרים, פתורים. ואת התורה אני מבין שהיא מטילה פה איזשהו סוג של תנאי על חיוב מיטה. אז היא אומרת לי רק אם מתקיים וקם לו והרב עליו הוא חייב מיטה. אם זה לא מתקיים אז לא. אבל אני שואל, אבל מה זה התנאי הזה? יכולתי לפרש את זה במאה צורות. ברור שאני בוחר את הצורה שנשמעת לי הכי סמירה. אז אני אומר, כנראה שמדובר על דין קבוע. והתורה חידשה פה את דין קבוע. אם לא היה היגיון מאחורי החילוק בין פריש לקבוע, אז למה לא הייתי מחלק בין רוב של 80% לרוב של 60%? רק ברוב של 80% חייבים, לא ברוב של 60%. מה הבעיה? יש פוסקים אפילו שמחלקים בין מיעוט ניכר ומיעוט לא ניכר. לא. יש מחלקים בין קבוע לבין רוב, אז זה אומר שלדרשן או לגמרא, כן, היה היגיון מאחורי זה. למרות שזה יוצא מדרשה. כי אם לא היה היגיון, אז את הדרשה הזאת לא היינו מיישמים על המקרה הזה. היינו מוצאים חילוק אחר שיש בו היגיון, והיינו מניחים שהתורה התכוונה אליו. אם אנחנו אומרים שהתורה התכוונה לזה, כי זה לא רמוז בפשט הכתובים. לא, אם הייתי יכול להוציא את זורק אבן לגו מתוך המילים, וקם לו והרב עליו, אני מבין. אבל אתם מבינים, זה לא, לא קשור למילים. זה לא יוצא מהמילים. מילים האלה לא מתארות זורק אבן לתוך חדר. אלא מה? אני מבין שהתורה באה להוציא משהו, שזה לא נקרא שהוא התכוון להרוג, הוא לא קם לו והרב עליו. כן, הוא לא תכנן פה הריגה. על מה מדובר? אולי בעינו מתכוון? לא. התורה אומרת, הגמרא אומרת, בזורק אבן לגו. כי הגמרא מבינה שבזורק אבן לגו באמת יש פה איזושהי בעיה בכוונת הרציחה. זה לא מעשה רציחה שלב חייבים איתה. זאת אומרת, יש פה איזשהו היגיון שרק מכוחו אני מיישם את זה על דרשת הפסוק. רק בגלל שיש היגיון מאחורי החילוק בין קבוע לבין פריש, רק בגלל זה אני יכול להגיד שהתורה באה למעט הדין קבוע. אם לא היה היגיון, לא הייתי מעלה בדעתי לעשות את זה, כן? באנו כבר, את השם אלוקיך חתירה לרבות תלמידי חכמים. למה לא לרבות כיסאות? כי אני אומר, את השם אלוקיך תירא, זה בא לרבות, את בא לרבות, זאת ההנחה של רבי עקיבא. כן, אז את בא לרבות, את מה הוא בא לרבות? אני מחפש בסברה, מה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, אז אומרים לי תלמידי חכמים. בסדר? אז, אבל ברור שיש מאחורי זה איזשהו היגיון. זה שהפסוק אומר, צריך לרבות, אני יכול לרבות מיליון דברים. איך אני מחליט את מה לרבות? סברה. זאת אומרת, מאחורי התוצר של הדרשה, חייבת להיות סברה. מאחורי מה שכתוב בתורה, סביר מאוד שיש סברה, אני חושב שאנחנו לפעמים גם אפילו יכולים להבין אותה, זה מה שאמרתי קודם. אבל כשמדובר בדרשה, חייבת להיות סברה מאחורי זה, כי אחרת הדרשן עצמו, זה שיצר את ההלכה, לא היה יוצר את ההלכה הזאת. הרי הוא יצר אותה, איך הוא ידע אותה? זה לא בא מהקדוש ברוך הוא. איך הוא ידע אותה? כי הוא הבין שהפסוק הזה בא לרבות, או למעט, או לחלק, בין שני מצבים, והוא מבין שבאמת יש היגיון בחילוק בין שני המצבים האלה, פריש וקבוע, במקרה שלנו. אז לכן, או בן ולא בת, התורה באה להוציא בת, למה? אולי באה להוציא ילדים טובים? יש לי איזושהי סברה לחלק בין בן לבין בת, אני מבין שהתורה באה להוציא, אז אני אומר, אוקיי, אז כנראה שהיא באה להוציא בת, יש היגיון לחלק בין בן לבת. לא היה היגיון, אז גם הדרשה לא הייתה אומרת את זה. את זה, זה לא נכון על דבר שכתוב מפורש בתורה. דבר שכתוב מפורש בתורה, אז הוא כתוב, אין פה. אבל הלכה שיצאה מדרשה, אז הדרשן שיצר אותה, ברור שהייתה לו איזושהי סברה בבסיס היצירה. אחרת הוא לא היה מצליח ליצור את הסברה הזו. לכן למיטב הבנתי וידיעתי, בהלכות שיוצאות מדרשות כן דורשים טעמא דקרא. כל מה שכתוב שלא דורשים טעמא דקרא זה מהלכות שכתובות בתורה. בהלכות שיוצאות מדרשות ודאי שדורשים טעמא דקרא. מי שיצר את ההלכה התבסס על טעם. ככה היא נוצרה. אז לכן די ברור ששם הטעם יקבע את גדרי ההלכה.
הרב, סליחה, הרב. כן. מה שאתה אומר שמאחורי דרשה עומד היגיון, זה רק על דרשות שמהן יוצאות הלכות, אבל לא, לא אגדות ודברים כאלה.
דרש אגדה, אני לא קורא לזה דרש.
אוקיי, זו. בסדר, אוקיי.
אז הטענה בעצם שחייבת להיות פה איזושהי סברה הגיונית, וזה מה
ש... שאלה?
שנייה אחת, אני רק חוזר למה שאמרתי קודם, ולכן לא רק שאפשר שתהיה סברה הגיונית, כמו שאמרתי קודם, למרות שיש פסוק, ולמרות שזה גזרת הכתוב, אפשר שתהיה סברה. עכשיו אני אומר יותר מזה, חייבת להיות סברה. אם לא הייתה סברה, לא היה יוצא הדין הזה. כי הדין לא כתוב בתורה, הוא נדרש. למה חכמים החליטו לדרוש דווקא להוציא את קבוע, לעומת פריש, ולא את רוב של 60% מול רוב של 80%, או לא יודע מה, כל דבר אחר. ברור שלחכמים הייתה איזושהי סברה, רק צריך את הפסוק, כי הסברה לבדה אולי לא מספיקה. אז אתה רוצה שהפסוק יגיד לך, כמו שהמאירי שראינו. הפסוק אומר שהסברה הזאת מספיק חזקה, באמת אתה יכול לפסוק אותה להלכה. אתה יכול לעשות את החילוק הזה גם הלכה למעשה. אחרת הייתי אומר, אוקיי, יש סברה לחלק, אבל איך תדע, וכי מפני שאנו מדמים נעשה מעשה. אבל אם יש פסוק או דרשה, אז הדרשה אומרת לי, אוקיי, הסברה הזאת היא בסדר. אתה יכול לסמוך עליה, תפעל על פיה גם למעשה. אז אם ככה חייבת להיות סברה. כן, מישהו רצה לשאול קודם?
הרב, לפי מה שזכור לי, לפעמים יש מסורת על דרשות. כלומר, דורשים משהו ש...
מה שאמרתי קודם זה הדרשות יוצרות, לא הדרשות סומכות. הרמב״ם אומר שדרשות בתשובה, מה שדרשות סומכות זה כמו 3-4, זאת אומרת, כמעט אין דרשות סומכות, רוב הדרשות הן יוצרות. יותר מזה, גם בדרשות סומכות, לדעתי, צריך להיות היגיון. לא בגלל החשש לטעות, כי קיבלנו כבר את ההלכה, אז אין בעיה, קנת הטעות, אבל דרשה שאין בה שום היגיון, אז היא לא תסמוך את ההלכה, מה היא עוזרת לך? אתה סומך את ההלכה, אתה אומר, ההלכה הזאת יוצאת מהפסוק הזה, איך היא יוצאת? או אני אראה לך איך היא יוצאת, כי אני עכשיו לוקח את הפסוק, וכתוב בו כך וכך, והרי צריך לרבות, את מה נרבה? נרבה כנראה את הדבר הזה, כי יש בו היגיון. מעט, או נרבה, לא משנה, אוקיי? אני צריך לשכנע אותך בדרשה הזאת, גם כשהיא באה לסמוך. אחרת אני סתם משחק משחקים. עכשיו, אם אין בזה היגיון מאחוריו, אז זה לא משכנע בשום צורה. זה סתם, זה משחק. לכן לדעתי, גם בדרשות סומכות, מה שאני אומר נכון, אבל דרשות יוצרות זה ודאי כך, ולפי הרמב״ם רוב הדרשות הן יוצרות, אז זה די ברור שזה ככה, רוב הדרשות הן יוצרות. אז זה אומר שבעצם חייבת להיות סברה, לא רק שיכולה להיות סברה, אלא חייבת להיות סברה. עכשיו, אני אספר לכם מה יישא שהיה בדידי, כן? מעשים שהיו בדידי. אין לי חברו אותה, חבר טוב, למדנו יחד הרבה שנים, עד שהוא החליט שאני אפיקוירס, ומדי פעם הוא היה מגיע אליי עם הצעה להסבר של דין קבוע, והתחביב שלו. עד לכמה זמן הוא היה עולה עם איזשהו הסבר לדין קבוע. ואז, ותמיד זה הסבר סטטיסטי, כאילו, זאת אומרת, הסבר במובן הרגיל, סברה. אז אמרתי לו, תראה, לפני שאתה מציג לי את ההסבר, יש לי שאלה. אתה מוכן לשתות רעל על סמך ההסבר הזה? אתה מאמין שיש הבדל סטטיסטי, זה אומר שזה לא מועיל רק בהלכה. זאת אומרת, גם תהיה לך דילמה מעשית, פיזית, כן? רפואית, לא משנה מה. אתה גם תגיד שקבוע זה מחצה מחצה, זה באמת חצי חצי. כן, זה בעצם מה שהסבר כזה אמור לתת. למשל, דוגמה, יש לכם שני ארגזים שמכילים בתוכם 10 בקבוקים, כל ארגז מכיל בתוכו 10 בקבוקים. בארגז אחד יש בקבוק רעל 1 ו9, רגע, נכון, כן, בקבוק רעל 1 ו9 בקבוקים ממים. בבקבוק השני יש 6 בקבוקי רעל, לא רגע, יש 3 בקבוקי רעל ו7 בקבוקי מים, אוקיי? עכשיו, מהארגז הראשון, מהארגז השני, פרש בקבוק. בסדר? נאבד, הוא יצא מהארגז, אני יודע שהוא יצא מהארגז הראשון. בסדר? אז הסיכוי הוא 30% שזה רעל, נכון? עכשיו, הארגז השני, יש לך עכשיו שתי אפשרויות, אני עם אקדח לרקה שלך. יש לך שתי אפשרויות, או לשתות את הבקבוק הזה, 30% רעל, או לקחת בקבוק מהארגז השני. בארגז השני יש בקבוק אחד של רעל. הסיכוי הוא 10%. נכון? לקחת אקראית בקבוק מהארגז השני. אבל זה דין קבוע. דין קבוע זה אומר שאתה בעצם מתייחס לזה כאילו שיש פה 50% רעל, 50% מים. אז ברור שעדיף לשתות את הבקבוק שפרש, שם זה 30%, פה זה 50%. אמרתי, אם תגיד לי שאתה שותה את ה... אתה בוחר באופציה השנייה, לבחור בקבוק מהארגז השני, אני מוכן להקשיב להסבר שלך. אם לא, חפש הסבר אחר. נדמה לי שכאן בדרך כלל נסתתמו טענותיו, בכל הדוגמאות שהוא הביא. כי זה לא עובד ככה. זאת אומרת, הוא לא מצא, לא יכול היה להציע הסבר הסתברותי. כי לכאורה הסתברותית, מה ההבדל אם זה קבוע או פריש, זה בדיוק אותו דבר, ולכן מבחן הרעל הוא מבחן טוב. זאת אומרת, כשאתה טוען שיש לך איזשהו הסבר הסתברותי, אז בוא נראה אותך שותר רעל על בסיס ההסבר הזה. הרבה פעמים שואלים, כן, גם לגבי ללכת אחרי הרוב. באיסורים אנחנו הולכים אחרי הרוב, כשיש מיעוט. ברעל גם היית הולך אחרי הרוב. וזה לא קושיה. כיוון שבאיסורים אני הולך אחרי הרוב כי מותר. התורה עצמה אמרה שהולכים אחר הרוב. ברעל זה לא שאלה של התורה, אני לא רוצה לקחת סיכונים. זה לא בגלל שהעירת שמיים שלי פגומה, אלא בגלל שההלכה עצמה אומרת שמותר לסמוך על הרוב. זה לא מציאות, שאלה הלכתית. שאלה הלכתית, ההלכה עצמה אומרת שאפשר לסמוך על הרוב. במקרה שלנו, אתה מנסה להציע לי הסבר סטטיסטי להלכת קבוע. אם היית אומר לי, תראה, אני הולך אחרי דין קבוע כי זה ההלכה, אני מבין. אבל כשאתה בא לתת לי הסבר, אתה בעצם אומר, לא, זה גם המצב ההגיוני, הסטטיסטי. אם זה ככה, אז בוא נראה את עיסוי הבקבוקים, איזה מהם אתה תשתה. בקיצור, המצב נשמע עגום. מצד אחד, כמו שאמרתי קודם, חייב להיות הסבר. מצד שני, לא יכול להיות הסבר. הסבר הסתברותי לא יהיה פה. אתם כבר רואים שאנחנו נמצאים באותו מצב כמו שנמצאנו בדיון על הראיות הסטטיסטיות. והמוצא המתבקש, או המוצאים המתבקשים, זה אותם כיוונים כמו שעלו שם. מה זה יכול להיות? או הסבר משפטי הלכתי, כן? או איזושהי, כמו שאמרתי, במובן של... כשאני אומר הסבר משפטי, אני מתכוון שיש בזה היגיון משפטי, אבל שאני יכול להראות תוצאות בעייתיות, אם אני אתיר את זה, אז יקרה כך וכך, או כמו הפירות העץ המורעל. כן? הראיה היא ראיה טובה, אבל אני לא סומך עליה, אז זה לא גזירת הכתוב שאני לא סומך עליה. יש איזה הסבר הגיוני. אתה לא סומך עליה כדי לא לעודד אנשים להבא, לעבור על החוק כדי להשיג ראיות. זה מה שקראתי הסבר משפטי, זה הסבר מאוד הגיוני, למרות שמבחינה סטטיסטית הראיה הזאת היא ראיה טובה. זה לא שיש שהוא הסבר סטטיסטי, הראיה היא ראיה טובה. אז זה שאני לא סומך עליה, יש איזה הסבר הגיוני. גם אם הוא לא הסבר סטטיסטי, הוא הסבר משפטי. אני טענתי שיש גם קטגוריה שלישית. קטגוריה שלישית זה איזשהו סוג של אינטואיציה משפטית. מה זה אומר אינטואיציה משפטית? זה מצב שבו אני לא יכול להראות לך שיש לה, 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 לצעד הזה השלכות בעייתיות ברמה המשפטית. וגם אין לי הסבר סטטיסטי. ועדיין האינטואיציה שלי אומרת שכך נכון לנהוג או לא נכון לנהוג. מבחינתי גם דבר כזה הוא הנמקה קבילה. זה בעצם מה שרציתי לטעום, זה גם מה שראינו בסוגיה הקודמת, בסוגיה של ראיות סטטיסטיות. כאן אנחנו נמצאים במצב מאוד דומה. לכאורה מבחינה הסתברותית זה אותו דבר. למה להעדיף את, כן, למה קבוע זה מחצה מחצה בפריש, זה הולך על פי הסטטיסטיקה, על פי הרוב. ומצד שני חייב להיות פה הסבר, כי זאת לא הלכה שכתובה בתורה, זאת הלכה שחכמים הוציאו מתוך הדרשה של וקם לו והרב עליו, אז היה להם איזשהו היגיון מאחורי זה, הם לא הוציאו את זה סתם, אבל ההיגיון הזה הוא לא סטטיסטי, מה שנשאר זה אחת משתי האפשרויות האחרות. עכשיו אני לא רואה בעניין הזה שום הסבר משפטי, זאת אומרת הסוג השני אני לא רואה, כל עוד שיש ופספסתי, אבל אני לא רואה למה הסבר כזה יכול להיות קיים פה. ההסבר המשפטי, כמו פירות העץ המורעל. ולכן זה מוביל אותנו לכיוון השלישי. ולכיוון השלישי גם הוא לא איזה מילת קסם, וזו נקודה חשובה. את העובדה שאני אומר, טוב, גם אינטואיציה משפטית שאני לא יכול להצביע על השלכות, ואני לא יכול להצביע על חישוב סטטיסטי או משהו כזה, ועדיין מבחינתי אינטואיציה משפטית זה קביל. זה לא ג'וקר. זה לא שכל פעם שאני נתקע עם משהו, זה אינטואיציה משפטית והכל. צריך לבדוק האם באמת יש לנו אינטואיציה משפטית כזאת. זה לא מילים. צורק את המילים, יש לי אינטואיציה משפטית, אז הכל מצוין, אז לא צריך להסביר כלום. גם אינטואיציה משפטית צריך להסביר. אז זה שיש לי אינטואיציה משפטית, זה, אני צריך לוודא שאכן יש לי אותה. ושוב פעם, ההסבר לא יהיה סטטיסטי, וההסבר גם לא יהיה משפטי, דרך השלכות או, כן, או תוצאות. אז יש פה איזשהו סוג נוסף של הסברים שהם יהיו הסברים לעקרונות האלה, והם הסברים למרות שהם לא אף אחד משני הסוגים הראשונים. אבל גם הסוג השלישי, כשאני אומר אינטואיציה משפטית, זה לא להפריח את המילים אינטואיציה משפטית לחלל האוויר ולצאת בחיים, אלא אתה צריך לתת לבן אדם שמולך או לעצמך, אם אתה מדבר עם עצמך, כן, למשש האם באמת יש לי אינטואיציה כזאת? האם באמת, בראיות סטטיסטיות אני חושב שיש אינטואיציה חזקה כזאת. על ה, כן, זוכרים את דוגמת האסירים שם בכלא, ש-99 התנפלו ואחד לא, או כל מיני דוגמאות אחרות שהבאנו שם, האוטובוסים, הכחולים והאדומים וכולי, יש היגיון רב, אינטואיטיבית לפחות, לא להרשיע על סמך ראיות סטטיסטיות. נדמה לי ששם בהחלט אפשר להשתכנע שיש אינטואיציה כזאת, למרות שעוד פעם, מבחינת התוצאות אמרתי, לא השתכנעתי, זה ההסברים של אנוך, שהוא הציע הסברים משפטיים, תוצאתיים, מבחינה סטטיסטית, לכאורה ברור שצריך להשתמש בראיות האלה, לכן ההסבר למה לא משתמשים בראיות האלה, יכול להיות רק הסבר מהסוג השלישי, אבל שם באמת יש אינטואיציה כזאת. אז זה בסדר, האם פה גם יש? כי על פניו, גם כששואלים אנשים באופן כללי, אין אינטואיציה. מה ההבדל בין אם לקחתי את החתיכה מתוך החנות, או שהחתיכה פרשה ומצאתי אותה ברחוב? אני מבין שאין הבדל סטטיסטי, אבל אני אומר יותר מזה. אין גם שום, אין שום הסבר תוצאתי, אין הסבר סטטיסטי, וגם אין אינטואיציה. זה אותו דבר, מה זה משנה? פה, בניגוד לראיות סטטיסטיות, האינטואיציה פה לא באמת אומר, שלי לפחות, לא באמת אומרת שיש הבדל בין שני המצבים. אז מה הוביל את הדרשן בגמרא להוציא את הדין הזה מבקם לו והרב עליו? בכל זאת, היה מאחורי זה איזשהו היגיון שהנחה אותו. השאלה היא איך להבין את הדבר הזה. עכשיו, אולי עוד הערה אחת אני חייב בכל זאת להעיר, זה שכחתי בפעם הקודמת. אנחנו עכשיו נתחיל עם ההסברים, עוד רגע. בינתיים רק שמתי את המסגרת, אנחנו בעצם מחפשים הסבר מהסוג השלישי. מתסבר שיראה לנו מהי האינטואיציה שאומרת, שעומדת מאחורי ההבדל בין קבוע לבין פריש. לא תוצאות משפטיות ולא חישובים הסתברותיים. אבל אז עד כאן הגענו, עוד רגע אני אתחיל בנושא ההסברים, אבל אני רוצה רק להעיר עוד הערה אחת, כי עברנו קצת בשלווה גדולה מדי על הדין הזה שזורק אבן לגו, ושגויים זה לא נחשב, רק יהודים נחשבים. אז אני רוצה בכל זאת להעיר גם על זה משהו. יש משהו מקומם באמירות מהסוג הזה, רק הערה מוסרית שלא קשורה בעצם לסוגיה הזאת, לדיון שלנו. אבל בכל זאת נתקלנו בזה. יש משהו מקומם באמירה הזאת, הרבה פעמים יש ביקורת, כן, שההלכה מעדיפה חיים של יהודים על חיים של גוי, גם חילול שבת, אז מותר להצלה של חיי יהודי, אבל לא להצלה של חיי גוי, פה את זה אנשים פחות יודעים, אבל זה גם נכון שהריגת יהודים מחייבת בעונש מיטה והריגת גוי לא, כן, זה יוצא מלא תרצח, זה יוצא משופך דם האדם, ולכן יש פה איזושהי מצוקה מוסרית שטעונה דיון, טעונה הסבר. אז עקרונית אפשר, כשדיברתי על מוסר והלכה, כן, אז הערכתי בעניין הזה, לא תמיד ההלכה צריכה להתאים למוסר, יש הלכות אנטי-מוסריות. ויש להם איזשהן מטרות, קראתי להם מטרות דתיות, ולפעמים המטרה הדתית יכולה לפגוע בערכים מוסריים, יש התנגשות בין ערכים, ולפעמים הערך המוסרי נפגע לטובת איזשהו ערך דתי. אבל כאן, בהקשר שלנו, של רצח גוי, אני בכל זאת חושב שאפשר קצת יותר להסביר. למה? כי הטענה, השאלה איך אנחנו רואים את ההבדל שההלכה עושה בין הריגת יהודי להריגת גוי. האם זה חומרה בהריגת יהודי או זה כולה בהריגת גוי? שאלו מה ההבדל, זה הכל יחסי. אם זה חומרה, אז הוא כולה. לא, כי אני שואל מה הסטנדרט? מה מצב האפס? מה היחס הבסיסי? אם היחס הבסיסי הוא שרצח לא מחייב המתה, אז רצח גוי לא מחייב המתה. לגבי יהודי, אני מחמיר יותר. אתה להחמיר, אני לא מזלזל בחיי גוי. יש איסור דאורייתא להרוג גוי. מי שהורג גוי הוא עבריין חמור. אבל עונש מוות אין על זה. למה? כי באמת ברמה המוסרית לא מגיע עונש מוות למי שהורג בן אדם. התורה אבל אומרת, אבל אם הרגת יהודי, אני מחמירה עליך יותר, אתה כן חייב עונש מיטה. זה יותר קל לעיכול. כי זה לא אומר שמזלזלים בחיי גוי. זה אומר שהיהודי, שהוא בסך הכל, נקרא לזה בן משפחה, כן, הוא שייך לקבוצת ההשתייכות שלי, אני דואג לו יותר מאשר לגוי, שזה לגיטימי. אוקיי? למשל, להרוג גוי כדי להציל יהודי, את זה אני לא אעשה. כי זה לפגוע בחיי גוי. אבל להציל גוי מול להציל יהודי, או להניש מי שהרג גוי, מול להניש מי שהרג יהודי, זה לא אותה סיטואציה. כמו למשל בהשבת הוידה, או בריבית, מה שכתבו פה. נכון? גם שמה, ושמה הראשונים כותבים את זה במפורש, שבהשבת הוידה, הרמב״ם כותב בפירוש המשנה בבבא קמא, שהשבת הוידה, למה לא חייבים להשיב לגוי? בגלל שגם הגויים לא משיבים אבדות. הסטנדרט המקובל הוא שאין, אם איבדת, נגעת נסעת, מה שנקרא. איבדת, אבוד לך. הם לא מחזירים אבדות. אז גם אם אני אאבד אבדה והם לא יחזירו לי אותה, אז למה שאני אחזיר להם? אין מחויבות מוסרית להחזיר אבדות בחברה שהנורמה המקובלת היא שלא מחזירים אבדה. גם לי לא יחזירו אבדה. יש איזושהי מידה של הדדיות שנדרשת מאחורי עקרונות מוסריים. עקרונות מוסריים מבוססים גם על הדדיות. לא יודע אם רק, אבל דרושה גם הדדיות. אותו דבר עם ריבית. הגויים מלווים בריבית. למה שאני לא אלווה להם בריבית? גם הם כשהם ילוו לי, הם ילוו לי בריבית. זה שהתורה מחמירה ואומרת ליהודי כן תחזיר אבדה, או ליהודי אל תלווה בריבית, זאת חומרה לגבי יהודי, זה לא כולה לגבי גוי. וכל עוד זה עומד בסטנדרט האוניברסלי, אז אני לא, הבעיה המוסרית פה מאוד, נקרא לזה, מתקהה, כן? אם לא נעלמת. כי אני בסך הכל אומר, זה איסור דאורייתא, זה חמור מאוד להרוג גוי, הכל נכון. עונש מיטה זה באמת תגובה קיצונית. את זה אני עושה למי שהורג יהודי, כי אנחנו, התורה דואגת לקהילה שלה, או לקהילה שלי. אני דואג לילדים שלי יותר מה שאני דואג לילדים של השכן שלי. אז מה זה אומר שאני מזלזל בילדים של השכן שלי? לא, יש לי מחויבות גדולה יותר לקרובים אליי, כל עוד אני לא פוגע בילדים של השכן שלי. אני כמובן לא אקח מהם כדי לתת לילדים שלי לאכול, זה אסור. אבל אם יש לי אוכל לתת לילדים שלי לפני הילדים של השכן, זה נשמע לי מאוד סביר. אותו דבר עם המשפחה שלי, עם העם שלי, אז זה מעגלי קרבה שמותר לעשות פרוטקציה חיובית למעגלי קרבה, ואפילו רצוי, לדעתי, לא רק שמותר. כן, היה פעם בר מצווה של האחיין שלי, שהם תפיסות עולם אוניברסליסטיות מאוד, אז דיברתי שם בבר מצווה בדיוק על העניין הזה, על המחלוקת שיש לי עם ההורים שלו, עם אחותי ובעלה, עם האוניברסליזם, ואמרתי שאני חושב שיחס שונה למעגלי קרבה שונים, זה לא משהו, בטח לא משהו פסול, אבל לדעתי זה אפילו משהו ראוי, לא רק ניטרלי, כך ראוי לנהוג. מי שדואג לכל העולם בשווה, בסוף יוצר עולם גרוע יותר. אם אתה דואג לכל העולם, אף אחד לא ידאג לאף אחד. אם כל אחד ידאג יותר לסביבה שלו, הקרובה, ופחות לסביבה הרחוקה, אני חושב שבסוף, בסוף העולם יתנהל נכון יותר, וטוב יותר. למרות שזה כאילו שוביניסטי קצת, אתה מעדיף את הקרובים אליך, אני העירך קודמים, כן? אתה מעדיף. למה אני העירך קודמים? העני של העיר שלי מגיע לו לאכול יותר מאשר העני של העיר השנייה. ההנחה היא שאם יגידו לי תדאג לקהילה שלך, אז זו דרישה יותר אפקטיבית. יש יותר סיכוי שהיא תתקיים. אם אומרים לך תדאג לכל העולם, זה לא יתקיים. אוקיי? אז הטענה היא שבכל ההלכות האלה שלכאורה מפלות בין יהודי לבין גוי, תמיד השאלה הגדולה היא, האם אתה פוגע בגוי או שאתה מעדיף יהודי? וזה לא אותו דבר. יש איזשהו מצב אובייקטיבי שהוא המצב הראוי. אם אתה אומר לעשות לגוי משהו מתחת למצב הראוי, זה לא בסדר. אם אתה אומר לעשות ליהודי משהו שהוא מעל המצב הראוי, זה בסדר. לגיטימי. זה איזשהו חוזה בתוך הקהילה היהודית, בין חבריה לבין עצמם. לכן הרבה פעמים בעיניי האשמות האלה הן האשמות לא נכונות. ואת לא מדובר באנשים שבאמת רוצים שאנחנו נהרוג רוצחים. רוב האנשים לא תומכים בעונש מוות לרוצחים. אוקיי? אז למה פתאום עכשיו הם אומרים, לא, זה שאתה לא הורג, רוצח של גוי, זה אומר שאתה לא בסדר. למה? אני עושה בדיוק את מה שאתה ממליץ. שואל, למה אני הורג רוצח של יהודי? כי שם אני מחמיר יותר. אבל זה לא שיש לי יחס גרוע, זה כמו ההבחנה בין זכויות אזרח לזכויות אדם. זכויות אדם מגיעות לכל אדם בשווה. מדינה לא יכולה לפגוע בזכויות אדם, גם של מישהו שהוא לא תושב שלה, או לא אזרח שלה. אבל זכויות אזרח מגיעות רק לאזרחים. מה ההבדל? כי זכויות אדם, זה מצב האפס. לפגוע בזכויות אדם זאת פעולה לא לגיטימית. זאת פעולה שלילית. את זה אתה לא יכול לעשות לאף אחד. זה כמו לקחת אוכל מהילדים של השכן שלי כדי לתת לילדים שלי. את זה אסור לי לעשות. למה? כי לקחת להם אוכל זאת פעולה שלילית. אבל אם אני לא לוקח מהם, יש לי אוכל משלי, למי אני אתן? לילדים שלי או לילדים של השכן שלי? אתן קודם לילדים שלי. עוד פעם, אם המצב הוא שווה לפחות. אתן קודם לילדים שלי. למה? כי אני אמור לדאוג להם יותר מאשר הילדים של השכן שלי. זה לא פגיעה בילדי השכן שלי, זה אי מתן פריבילגיה לילדים של השכן שלי. זה לגיטימי. זה מקביל לזכויות, כן, זכויות אזרח, זה הזכויות שמגיעות למי שחבר במשפחה שלי. זכויות אדם זה הזכויות שמגיעות לכל אחד בעולם. אסור לי לפגוע בזכויות אדם של אדם אחר למען חברי המשפחה שלי. אבל מותר לי לתת זכויות אזרח רק למשפחה שלי ולא לאנשים אחרים. אנחנו לא חייבים לדאוג לחינוך לכל העולם, למרות שיש חוק חינוך חובה במדינת ישראל. חוק חינוך חובה זה זכות אזרח, זה לא זכות אדם. מדינת ישראל לא חייבת לדאוג לחינוך לכל העולם. היה טוב אם הייתה עושה את זה. היא יכולה לעשות את זה, לא משנה. אבל זאת לא תביעה אם היא לא עושה את זה. כלומר שזה זכות אזרח, זה לא זכות אדם. זאת מחויבות של מדינה לאזרחיה, לא לכל אדם בעולם. אז במובן הזה, הביקורות המוסריות על האפליות בין יהודי לבין גויים, חלק מהם אני לא בטוח שהם כל כך משכנעות. כי לפעמים זאת העדפה של היהודי ולא פגיעה בגוי. אוקיי, צער כאן רק תרגשתי שעברתי בקלות רבה מדי ליד העניין הזה של להרוג גוי אין בעיה ולהרוג יהודי אסור. אז זה לא ככה. זאת אומרת, שניהם איסורי דאורייתא, שניהם חמורים, ולגבי יהודי יש עונש יותר חמור, נכון? לא רואה בזה בעיה מוסרית. טוב, אז אנחנו חוזרים חזרה למהלך שלנו. אז אנחנו הגענו למסקנה שצריך להיות איזשהו הסבר לדין קבוע. עוד הערה אחת לפני שאני מגיע להסברים, עוד נתון. רוב הפוסקים מסכימים שדין קבוע קיים רק ברוב דאיתא קמן, לא ברוב דלאיתא קמן. כן, זוכרים את ההבחנה, דיברנו עליה בהרחבה. רוב דאיתא קמן זה כמו החנויות, את הרוב ש, 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 שכל המידע נמצא בפנינו, והדבר שעליו אני מתלבט הוא חלק מאותה קבוצה שיש לי לגבי המידע מלא, אז זה רוב דאיתא קמן, כן? כמו החתיכת בשר בחנויות, יש לי את כל המידע על חתיכות הבשר בעיר. אני לא עושה שום הכללה, אני לא עושה שום איזושהי היפותזה מדעית כללית. זה מצב שהוא גם לא מצב טבעי, אלא מצב מזדמן, מצב מקרי. בעיר הזאת יש 9 חנויות קשרות ואחת טריפה. יכול להיות עיר אחרת שההתפלגות היא שונה. זה מקרה. ועל המקרה הזה, איך אני יודע, אם זה רק מקרה? אני פשוט יודע, כי יש לי ידע ישיר. זה לא תוצאה של הכללה, אוקיי? יש לי ידע ישיר על מלוא החתיכות הבשר. ועכשיו אחת מתוכן יצאה. עכשיו אני שואל, לאור המידע שבידי על כלל חתיכות הבשר, מה דינה של החתיכה הזאת? זה רוב דאיתא קמן. רוב דלאיתא קמן זה רוב שביסודו הוא רוב שעוסק בטבע העולם. ולכן, איך אני יודע משהו על טבע העולם? לא ראיתי את כל המקרים בעולם. זה כמו במדע, זה תמיד נעשה על ידי הכללה ממדגם. אני מסתכל על מדגם, ואני מניח שהוא מייצג, יש איזושהי התפלגות במדגם הזה, כמו רוב נשים יולדות ל9 חודשים, כן, ולא ל7 חודשים, 9 ולא 7 חודשים. אז כיוון שראיתי בין 100 נשים שילדו, ראיתי שרובן ילדו ל9 ולא ל7, אני עושה הכללה ואני אומר כל הנשים בעולם מתפלגות בצורה של רוב ל9 ומיעוט ל7. אוקיי? אני מניח שהמדגם שלי היה מדגם מייצג. עכשיו מגיעה לפניי אישה, ואני שואל האם הלידה שלה הייתה ל9 או ל7? אם זה נפקא מינה לממזרות, מתגרשה והתחתנה עם מישהו אחר, של מי הילד הזה, של הראשון, של השני, לא משנה, אבל עולה השאלה אם היא ילדה ל9 או ילדה ל7. במקרה הזה, זה תלוי. אם האישה הזאת היא אחת מתוך 100 אנשים שיש לי מידע עליהם, כן, אני נגיד יש לי מידע על 100 אנשים, מידע ישיר, פשוט ראיתי, אוקיי? ורשמתי לי, עשיתי סטטיסטיקה, יצא לי 90-10. עכשיו מגיעה לפניי אישה שהיא ילדה, ואני שואל את עצמי, יש איזה נפקא מינה הלכתית, אני שואל את עצמי האם היא ילדה ל9 או ילדה ל7. אם זה אחת מאותן 100 אנשים שאני מכיר, שעברתי עליהם, עוד פעם אין לי רשימה שמית, אחרת הייתי יכול להסתכל ולראות, אבל לגביהם המידע כבר נמצא בידיי וכבר סיכמתי, וזה מתחלק 70-30%, אוקיי? 70% יולדות ל9, 30% יולדות ל7. ועכשיו אחת מ-100 האנשים של המדגם שלי מגיעה לפניי, אני לא זוכר אם היא הייתה מהרוב או מהמיעוט, אני שואל את עצמי מה דינה, איזה רוב זה? זה רוב דאיתא קמן. למה? כי יש לפניי 100 אנשים, אחת מהם פרשה, ואני שואל האם היא פרשה מהרוב או מהמיעוט. רוב נשים יולדות ל9 באופן כללי, זה לא המצב הזה. אלא זה עוסק במצב שבאה לפניי אישה אחרת. לא האישה הזאת. באה לפניי אישה אחרת, לא אחת מהמאה שעליהם עשיתי את הסטטיסטיקה, זה היה מדגם. עכשיו אני, באה לפניי אישה אחרת. ואני עכשיו מניח גם לגביה ש-70% שילדה ל9, 30% שילדה ל7. על סמך מה אני עושה את זה? הרי היא לא אחת מתוך 100 אנשים שאני מכיר. כי אני מניח שה-100 אנשים האלה הן מדגם. ואת המדגם הזה אני מכליל, ועכשיו אני אומר, ההתפלגות בכל הלידות של כל הנשים בעולם, זה כנראה 70-30, ממילא גם האישה הזאת שבאה לפניי, היא כנראה 70% ילדה ל9, 30% ילדה ל7. זה רוב דלאיתא קמן. יש לו שני מאפיינים שהם קשורים זה לזה. מאפיין אחד, זה רוב שקשור לטבע העולם. זה לא רוב מזדמן כמו רוב חנויות. טבע העולם שנשים ילדות ל9. יש משהו בפיזיולוגיה שלהם, שכנראה גורם לזה שהן יולדות ל9 ולא ל7. והמאפיין השני שקשור לזה, שהרוב הזה נלמד על ידי הכללה ממדגם. למה זה קשור למאפיין הראשון? אם אני טוען משהו על טבע העולם, איך אני יכול לדעת את זה? לא ראיתי את כל המקרים בעולם. תמיד זה הכללה ממדגם, נכון? כך עובד מדע. לעומת זאת רוב מזדמן, כן, רוב חנויות בעיר, זה לא הכללה ממדגם. אין מדגם ואני לא יכול לעשות את זה כתוצאה מהכלל. אני פשוט מכיר את החנויות של העיר. יש לי מידע ישיר על החנויות שבעיר. ואני יודע, זה מתחלק, 9-1, 7-3, לא משנה, איך זה מתחלק. אוקיי? אז שמה זה בא ממידע ישיר בגלל שזה מידע מקרי. לא מידע מהותי, שלא לא קשור לטבע העולם. מידע שקשור לטבע העולם הוא תוצאה של הכללה, ראינו את ההשלכה של זה על, על רוב בבית דין, למה רוב בבית דין הוא רוב דאית הקמן ולא לאית הקמן, כן, קושיית הראשונים והאחרונים, והסברתי את זה לאור החלוקה הזאת. למה אני חוזר על ההבחנה בין רוב דאית ולאית הקמן? יש לנו רמז מסוים בדין קבוע. רוב מוחלט של המפרשים, ראשונים ואחרונים, מבינים, שדין קבוע נאמר רק על רוב דאית הקמן. אין ברוב דאית הקמן דין קבוע. זאת אומרת, למשל בחנויות, זה רוב דאית הקמן. אם אני הולך לחנות עצמה, לחתיכה לא פרשה, אלא אני הולך לחנות עצמה ולוקח חתיכה, זה נקרא קבוע. אז זה מקרה של רוב דאית הקמן, ואנחנו עושים חלוקה בין קבוע לבין פריש. ורוב נשים שיולדות לתשע, נגיד שהאישה שאני מתלבט לגביה נמצאת בבית, במקום שלה. אז יהיה פה דין קבוע? לא. למה? כי הרוב שבו אני עוסק זה רוב דאית הקמן. עכשיו זה מאוד הגיוני לי להבין את דין קבוע. אבל אפילו אם אני לא מבין את דין קבוע, עדיין די ברור שהוא מדבר רק על רוב דאית הקמן ולא רוב דאית הקמן. כי ברוב דאית הקמן יש משמעות למקום. זה שהוא קבוע במקומו, זה משמעות. מה זה המקום? המקום זה אותו מקום שבו נמצאת התערובת. אם החתיכה שעליה אני מסתפק נמצאת בתוך התערובת, אז היא במקומה. אם היא פרשה, אז היא לא במקומה. אבל ברוב דלית הקמן אין תערובת. אין איזה מקום מסוים שבו ממוקמת התערובת. זאת אומרת, כל נשות העולם, יש איזושהי התפלגות של 70-30. אז אין פה איזשהו מקום מסוים שבו האישה יכולה להימצא. ואז אני אומר, היא במקומה או לא במקומה, פרשה או לא פרשה, זה לא רלוונטי. יכולה להימצא בבית שלה, אבל הבית שלה זה לא מקום התערובת, זה המקום שלה. מה אכפת לי מהמקום שלה? לכן התפיסה הפשוטה היא, שברוב דלית הקמן אין הבדל בין קבוע לפריש, תמיד הולכים אחרי הרוב. רק ברוב דאית הקמן, אם זה קבוע זה כמחצה על מחצה, אם זה פריש, אז הולכים אחרי הרוב. יש מאחרונים שרצו לחלוק על הדבר הזה, בעיניי זה מופרך. זאת אומרת, אני חושב שזה לא יכול להיות נכון. וזה גם הסכמת רוב המפרשים, כמו שאמרתי קודם. אז זה רמז מסוים שאומר שדין קבוע קיים רק ברוב דאית הקמן. עכשיו, אני אביא לכם שני הסברים שמצאתי ככה בחיפושיי לדין קבוע. יש הרב גורדין מאלון שבות, מישיבת הר עציון, יש לו מאמר על, 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 על דין קבוע, והוא רוצה להציע את ההסבר הבא. הוא בעצם טוען שבמקרה של החנויות, אם החתיכה פרשה, אז אנחנו מחפשים מה זהותה של החתיכה שפרשה. אוקיי? לעומת זאת, כשאני ניגש לחתיכה בתוך החנות, אני בעצם לא שואל מה זהותה של החתיכה, אני שואל מה זהותה של החנות. מי זאת החנות שנכנסתי אליה? ממילא יהיה ברור מהי החתיכה. בחתיכה אני בעצם שואל מה זהותה של החתיכה. ההתפלגות של החנויות עוזרת לי לברר את השאלה הזאת, אבל השאלה היא לא על החנות, אלא על החתיכה. עכשיו, הטענה היא כזאת, אם החתיכה פרשה, אז מה אני צריך לברר? אני בעצם צריך לברר מה, איך נראה הקולקטיב של החנויות בעיר הזאת. נכון? כי אני צריך בעצם להחליט, החתיכה הזאת יצאה מאיזושהי חנות בעיר הזאת. עכשיו אני שואל את עצמי, איך נראה הקולקטיב של החנויות בעיר הזאת? אז אני אומר, בשאלה הזאת, אז אני הולך אחר הרוב. זה הכלל, אני רוצה לקבוע את הזהות של הקולקטיב, אם זה קולקטיב שמורכב מתשע חנויות כשרות ואחת רפה, אז מבחינתי זה קולקטיב של חנויות כשרות. זה כמו, יותר דומה לביטול ברוב מאשר להליכה אחר הרוב. וברגע שהקולקטיב הוא של חנויות כשרות, אז ממילא ההכרעה לגבי החתיכה שבפניי, זה שהחתיכה הזאת גם היא קשרה. בסדר? עכשיו, אם לקחתי את החתיכה מהחנות עצמה, ואני לא זוכר מאיזה חנות, אז הדיון הוא לא על אופיין של כלל חנויות העיר. הדיון הוא על החנות המסוימת הזאת, אני רק לא יודע מה טיבה של החנות הזאת. ככה הוא טוען. זאת אומרת, אני אעיר על זה, אבל ככה הוא טוען. וכיוון שכך, אם אני לא שואל מה אופיו של הקולקטיב, אני שואל מה אופיה של החנות הזאת, בחנות הזאת או שהיא קשרה או שהיא טרפה, יש שתי אפשרויות. זה כמחצה, המחצה. זאת אומרת, אם אני מדבר על קולקטיב שיש בו 9 חנויות קשרות ואחת טרפה, אז, ואני שואל מה אופיו של הקולקטיב, אז אני אומר, טוב, הרוב קובע את האופי של הקולקטיב. אז מבחינתי חנויות העיר הזאת הן חנויות קשרות. וממילא גם החתיכה שפרשה מהן, אני מניח שהיא חתיכה קשרה. כי אני רוצה לבדוק מה האופי של הקולקטיב, והרוב יקבע את האופי. כמו בדמוקרטיה, דיברנו על זה, כן? שהרוב קובע בעצם מה הציבור רוצה. זוכרים מה שאמרתי על רוב דמוקרטי? הרוב קובע שם לא מה נכון. הרוב קובע שם מה הציבור רוצה. ומה שהרוב רוצה זה מדד לקבוע מה הציבור רוצה. אז גם פה זה יותר דומה לביטול ברוב או לדין רובו ככולו, אשר להליכה אחר הרוב, אבל זאת בעצם הטענה שלו. לעומת זאת, אם אני לוקח את החתיכה מתוך החנות, אז בעצם אני לא שואל שאלה על מכלול החנויות שבעיר, הן לא מעניינות אותי. מה שמעניין אותי זה החנות הזאת עצמה. יש לי התלבטות האם היא חנות קשרה או חנות לא קשרה. כיוון שכך, אם זה שאלה רק על חנות אחת, אז יש לי שתי אפשרויות, או שהיא קשרה או שהיא לא קשרה, ומבחינתי זה כמחצה על מחצה. עכשיו, די ברור שזאת לא אמירה סטטיסטית, נכון? זה לא טוען שבאמת סטטיסטית הסיכוי הוא חצי. זה הסבר משפטי, נקרא לזה כך. אבל לא הסבר משפטי מהסוג השני, אלא מהסוג השלישי. הוא לא מראה שיש פה איזושהי תוצאה בעייתית, שבגללה אני צריך להתעלם מההבדל הסטטיסטי, או להפך, או לייצר הבדל, להתעלם מחוסר ההבדל הסטטיסטי, בין קבוע לבין פריש. אוקיי? הוא רק מנסה להציע איזושהי הגדרה, שתיתן לנו הבנה למה בעולם המשפטי יש מקום להתייחס לזה אחרת. כי זה תלוי בשאלה, מה בעצם השאלה שלי מחפשת? את האופי של מכלול החנויות בעיר, או את האופי של חנות אחת מסוימת? ועדיין, קצת קשה עם ה... אגב, הוא גם מסביר בעניין הזה למה ביידין זה שאלה של רוב דעית, כמה לא משנה כרגע, זה השאלה שאלנו שמה. אבל אני אומר שהטענה היא עדיין טענה בעייתית. אולי תראו, אקרא לכם איזשהו קטע שהעתקתי ממנו, תוך טור שלי. אז לאור ההסבר שאנו מציעים עכשיו ברובה דעית הקמן, נאמר שהסקר הסטטיסטי אינו ברור מציאותי. סקר הסטטיסטי שיש 9 חנויות קשרות ואחת טרפה, כן? איננו ברור מציאותי, אלא מכשיר שנועד לקבוע מהו אופי המקום. אם רוב המצביעים בעיר מסוימת הצביעו למפלגה האדומה, הרי שהעיר היא עיר אדומה. ולכן התושבים שגרים בעיר הם אדומים. למרות שלא כולם כאלה. מה האופייה של העיר וזה. הוא בדיוק גם משתמש בדוגמה הזאת של רוב דמוקרטי, כי זה באמת דוגמה טובה לצורת החשיבה הזאת. לפי דברנו, ההסתמכות על רוב במקרה של אי תקמן, היא בתורת הנחיה, ולא בתורת ברור. התורה לא אומרת לי, תחליט ברוב דעי תקמן, גם כשהחתיכה פרשה, טענה שלו היא כזאת, תראו, גם כשהחתיכה פרשה מהחנויות, אני מכריע על פי הרוב, אבל גם שם ההכרעה היא לא בגלל הבירור הסטטיסטי. אלא ההכרעה היא באופן שאני בודק מה הסטטוס של מכלול החנויות בעיר. הולכים אחרי הרוב, אז אם הרוב קשרות, אז חנויות העיר הן חנויות קשרות, זאת עיר אדומה, כן, במובן הזה, זה עיר קשרה, ממילא חתיכה קשרה. זאת אומרת, הטענה שלו שברוב דעית הקמן, אנחנו בכלל לא עסוקים בבירור סטטיסטי. הוא לא אומר שאין פה הכרעה סטטיסטית, הוא רק טוען שהכלל ההלכתי הוא לא בגלל ההכרעה הסטטיסטית, אלא בגלל הקביעה של אופי העיר. עכשיו, יש בזה היגיון מסוים, כי באמת, מאחרי רבים להטות של בית דין, הרי לומדים את הדין הזה של הליכה אחר הרוב, ומאותו פסוק גם לומדים את ביטול ברוב, וכנראה גם את רובו ככולו, לפחות לפי כמה וכמה אחרונים. גם את דין רובו ככולו. זאת אומרת, יש איזשהו יסוד משותף לכל הדינים האלה. ובאמת הרי בבית דין זה באמת לא מצב של חתיכה של פרשה שאני יכול לעשות עליה סטטיסטיקה, זה דיברנו פה. בבית דין שהולכים אחר הרוב זה לא סטטיסטיקה. אלא יש איזשהו עיקרון שאומר מה בית הדין אמר. אם יש שני דיינים שאמרו כך ודיין אחד שאמר כך, אז בית הדין אמר כך. כי מה שהרוב אומר זה מה שבית הדין אומר. לכן בעצם ברוב דעית הקמן לומדים אותו מהרוב בבית דין, מאחר רבים לעתות. כיוון ששמה התחדש העניין הזה, שכשיש לך כמה אפשרויות, ואתה שואל את עצמך מה אופיו של קולקטיב כלשהו, הרוב עונה את התשובה. זה לא חישוב סטטיסטי, זה דין הלכתי, זה עיקרון הלכתי. העיקרון הלכתי אומר שהרוב צובע את הקולקטיב. ולכן הטענה שלו, שבמקום כזה יש אפשרות לחלק בין רוב דאית הקמן לבין רוב דלית הקמן. סליחה, בין קבוע לבין פריש. כי בקבוע, בפריש, אני שואל את השאלה, מה אופיה של העיר? האם זה עיר אדומה או לא עיר אדומה? וזה יקרין על החתיכה שבידיי. כשאני נכנס לחנות ובוחר חתיכה, אני שואל את עצמי, מה אופיה של החנות המסוימת שאליה נכנסתי? לא מה אופיה של מכלול החנויות. וכיוון שכך, שם יש רק שני צדדים. ושוב פעם, זה לא סטטיסטיקה. שם יש שני צדדים, או שהחנות קשרה, או שהחנות לא קשרה. אז אם ככה, אנחנו, מבחינתנו, אנחנו מתייחסים לזה כמחצה על מחצה, כיוון שגם בפריש אנחנו לא הולכים אחרי הסטטיסטיקה. ממילא גם בקבוע אנחנו לא הולכים אחרי הסטטיסטיקה. לא הסטטיסטיקה קובעת, אלא סוג השאלה שאותה אני שואל. והתשובה היא לא תוצאה של חשבון סטטיסטי. עכשיו, תוסיפו לזה את מה שאמרתי, כשדיברתי על רוב בבית דין ועל ההבחנה בין רוב דאיתא ולאיתא קמן, ואחרי זה שמתי את זה גם על ראיות סטטיסטיות, אז אני מזכיר לכם, שמה שאמרתי שם זה שרוב בחנויות הוא באמת לא רוב סטטיסטי במובן הפשוט. אמיתית לא. אין שם התפלגות. אין דרך לקבוע שבאמת הסיכוי שהחתיכה הזאת התרפה הוא 10%. כי אין דרך לעשות ניסוי, לבחור מדגם ולבצע הכללה על בסיס המדגם. איך נעשה את הניסוי הזה? זו צברה אפריורית. ולכן אמרתי שבית דין גם הוא רוב דאיתא קמן. זו צברה אפריורית, זה לא סטטיסטיקה. אין שם חישוב סטטיסטי. עדיין, אני כמובן, אם היו חייבים אותי להמר, הייתי מהמר על 9-1. אבל זה לא תוצאה של חישוב סטטיסטי, זה תוצאה של סברה אפריורית. זוכרים את המטבע, את הקוביה הזאת שאמרתי, שאני צריך להמר מה הסיכוי שהיא תיפול על 5. אז אם אני יודע שקוביה הוגנת, אני מהמר על בסיס מידע. יש לי מידע שהקוביה הוגנת, יש לי התפלגות, ההתפלגות שהיא תיפול על כל פאה היא שווה. אז הסיכוי שהיא תיפול על 5 זה 6. מה קורה אם מביאים לי קובייה שאין לי שום מושג לגביה? אני לא יודע אם היא הוגנת, לא הוגנת, איך בדיוק מתחלקים המשקלים של הפאות השונות, אין לי שום מידע. עכשיו אומרים לי, אתה צריך להמר, מה הסיכוי שתיפול על 5? עדיין הייתי מאמר על 6. אבל אם תשאלו סטטיסטיקאי, הוא אומר לך שאתה סתם מנחש. אין לזה בסיס סטטיסטי, כי אין פה התפלגות. אתה לא יכול לקבוע סיכויים אם אין לך התפלגות. זה הכרעה על בסיס בורות. ההכרעה הקודמת היא על בסיס ידע. ההכרעה הזאת היא על בסיס היעדר ידע. היעדר מידע. אוקיי? אז אפשר לקרוא לזה סטטיסטיקה, אבל זה סתם שם. זה לא באמת סטטיסטיקה. אין פה התפלגות, אין בסיס אמיתי, אין בסיס אמפירי לסיכוי הזה שאני מצמיד שישית. אבל בגלל הברות אין לי שום דרך להעדיף תוצאה אחת על כל התוצאות האחרות. אני עדיין אמר על שישית, אין לי משהו אחר לעשות. אני לא יודע, זה שישית. יש הבדל בין מצב שאני יודע שזה שישית, למצב שאני לא יודע כלום, ולכן מבחינת מחדל אני אגיד שישית. אז עוד פעם, זה לא, אני לא יודע אם הייתי עושה, אם הייתם שואלים אותי אם הייתי שותה רעל על בסיס זה? לא יודע. שאלה טובה. לא יודע. אבל כן, מבחינת האימורים אני הייתי מאמר על זה באותה צורה. אם הייתי צריך לאמר על זה. ומצד שני זה לא סטטיסטיקה, זה באמת לא סטטיסטיקה. את רוב דאית הקמן, גם ההכרעה בפריש, אנחנו מכירים זה 90% זה לא סטטיסטיקה. אז ממילא גם בקבוע, אנחנו מחליטים שזה מחצה על מחצה, זה לא כל כך קשה, למה זה לא מתאים לסטטיסטיקה? כי גם בפריש זה לא סטטיסטיקה. כל השאלה זה איך אנחנו מכריעים הלכתית את השאלה הזאת. אז בפריש אנחנו מכריעים, כי אנחנו מכריעים מה אופיו של מכלול החנויות. ובקבוע אנחנו מכריעים כי אנחנו רוצים להכריע מה אופיה של החנות. וכמובן אפשר לשאול, אבל גם הכרעה על אופייה של החנות, אפשר להכריע את זה על בסיס קבוצת החנויות. תחשבו על החנות הזאת שהיא פרשה מתוך קבוצת החנויות. איך היא פרשה? אני ניגשתי אליה, וזה בעצם מה שמייחד אותה. הגישה שלי אל החנות, ההגעה שלי אל החנות, היא בעצם איזשהו סוג של הפרשה של החנות מתוך מכלול החנויות בעיר. עכשיו אני שואל מה זה החנות הזאת, אפשר היה לראות את זה כחתיכת בשר שפרשה. החנות פרשה עכשיו. ואם ככה אז אני יכול לשאול עוד פעם, מה אופיו של מכלול החנויות בעיר, ומתוך זה להכריע על החנות הזאת שלגביה אני מתלבט. אז זה לא, ההסבר הזה הוא לא גלעת. הוא מצליח לטעת את ההבחנה בין קבוע לבין פריש, כן באיזשהו סוג של חשיבה משפטית. כשההנחה היא שהוא בדי איתה כמן, הוא לא סטטיסטיקה. ואם זה לא סטטיסטיקה, אז זה תלוי בשאלה, אז זה תלוי בסוג השאלה שאותה אני שואל. אבל עדיין לא, אני לא לגמרי בטוח שאני קונה את האינטואיציה הזאת של ההבחנה בין קבוע לפריש, כי אני יכול לנסח את כל מה שהוא מנסח גם על המקרה של קבוע. אני יכול להגיד שהחתיכה אמנם לא פרשה, אבל החנות פרשה. ואני שואל שאלה, מה טבעה של החנות? יש לי 10 חנויות פה, 9 חנויות קשרות, 1 טריפה, אז מבחינתי החנויות בעיר הזאת הן קשרות. עכשיו אני מסתכל על חנות שפרשה מתוך חנויות העיר, אז אני אמור להגיד שהיא קשרה. יכולתי לנסח את אותו היגיון שהוא מוצא בפריש, גם על קבוע. אז אני לא השתכנעתי שיש פה באמת סברה. אני אגיד רק אשלים את התמונה, מה קורה לגבי רוב דלייטה כמן? למה ברוב דלייטה כמן אין בכלל הבחנה בין קבוע לבין פריש? כי ברוב דלייטה כמן זה סטטיסטיקה. ומבחינה סטטיסטית אין הבדל בין קבוע לפריש. ברוב דלייטה כמן אנחנו לומדים את ההתפלגות מתוך המדגם, מכריעים על המקרה שבא לפנינו, על בסיס ההתפלגות שהגענו אליה, זה בעיה סטטיסטית. אם אתה מכריע את השאלה בכלים סטטיסטיים, אז באמת אין מקום לחלק בין קבוע לבין פריש. כי הסטטיסטיקה היא כן אותו דבר בין זה לזה. לא משנה אם האישה נמצאת בבית או שהאישה נמצאת ברחוב. זה לא מעניין. בסופו של דבר, כשאתה שואל שאלה סטטיסטית, תשתמש בכלים סטטיסטיים כדי לענות עליה. בכלים סטטיסטיים אין את זה בין קבוע לבין פריש. הטענה שלו זה שבמקרה של רוב דאיתא כמן, הכלים שבהם אנחנו משתמשים בין בפריש בין בקבוע זה לא כלים סטטיסטיים. זאת הכרעה, דרך הכרעה הלכתית שנקבעת לפי סוג השאלה שאותה אתה שואל. אם זה כך, אז יכול להיות כבר הבדל בין קבוע לבין פריש, כי סוג השאלה שאתה שואל בפריש ובקבוע הוא סוג שאלה שונה. אז למרות שאין הבדל סטטיסטי, עדיין אפשר להבין שיהיה הבדל הלכתי. זאת בעצם הטענה שלו. יש פה משהו, אבל אני לא מרגיש שזה מספיק כדי לשכנע אותי, שבאמת יש פה אינטואיציה שמבחינה בין זה לזה. טוב, זה ההסבר הראשון. אני אציע הסבר שני של מוישה קופל, שעלה לכותרות אתמול. כן, הוא המייסד והנשיא של קהלת, פורום קהלת, וגם ידיד שלי. ואחרי זה אני אציע אולי גם ניסוח משלי, ושוב פעם, כמו שראינו בדיון על ראיות סטטיסטיות, גם פה אני חושב ששלושת הניסוחים הם לא לגמרי שונים, הם תופסים את הבעיה מזוויות שונות, אבל שלושתם ביחד אני חושב כן ייתנו לנו איזשהו סוג של אינטואיציה להבחין בין קבוע לבין פריש. עד כאן. אם יש הערות או שאלות, אז...
אפשר לחזור רק על מה שהסברת לגבי הריגת גוי, שאתה אומר שזה לא כולה כלפי הגוי, אלא שזה פריבילגיה לעם שלנו, וזה לפי החילוק שעשית בין זכויות האדם לבין זכויות האזרחים, אז החיים יותר לכאורה שייכים לזכויות האדם, דבר אוניברסלי.
לכן האיסור להרוג גוי, הוא לדעתי לא יידחה בפני איסור להרוג יהודי. אם עכשיו אומרים לי, תהרוג מישהו אחד, או יהודי או גוי, לא חושב שמותר לי להרוג את הגוי כדי להציל, או להרוג את הגוי כדי להציל יהודי. אם אומרים לי, תהרוג אחד מהם, אני לא יודע. זו שאלה מעניינת בפני עצמה. ואם אומרים לי, זה כמו שיש לי אוכל, השאלה אם לתת את זה לבן שלי או לתת את זה לבן של השכן. צריך להבין ששניהם, נגיד, נמצאים בסכנת רעב. גם הבן שלי וגם הבן של השכן, זאת אומרת, סכנת מוות. עדיין אני חושב שנסכים שאני אתן את האוכל לבן שלי לפני שאני אתן לבן של השכן. ערך החיים הוא זכויות אדם, לא זכויות אזרח. נכון, אבל השאלה אם ההצלה שלי את החיים זה זכויות אזרח או זכויות אדם. לא השאלה מה ערך החיים. אלא החובה שלי להציל היא כמובן קודמת לקרובים שלי או לאזרחים שלי על פני אנשים אחרים, למרות שערך החיים הוא זכויות אדם, הוא לא זכויות אזרח.
כן, כן, זה אני מבין לגמרי, אבל התכוונתי יותר לעונש שרק...
בדיוק, עכשיו מה שאני אומר, אני רוצה לטעון אותו דבר לגבי איסור רצח. האיסור רצח, אתה יכול להגיד אולי שהוא יכול להיות אותו דבר, ואחד לא ידחה את השני, אולי כן, אולי לא. אבל העונש, אם אני כבר רצחתי, זה משהו אחר. זה כבר החלטה של החברה להטיל סנקציה על מישהו שעשה עבירה. זה כבר בהחלט יכול לשקף התייחסות אחרת לעבירה כלפי אזרח שלי או לעבירה כלפי אדם אחר. אם הייתי אומר לו, תעדיף להרוג גוי על פני להרוג יהודי, אני מבין את השאלה. אבל אם אתה שואל אותי, איזה עונש אתה נותן לו, הגויים עצמם לא נותנים עונש מוות על, על, על הריגה. נכון? הם מכניסים לכלא, הם תכסים לזה בחומה, הם לא נותנים עונש מוות על הריגה של אדם. אז למה שאני אתן עונש מוות על הריגה של אדם שלהם? הם עצמם לא דורשים את הדרישה הזאת. על הריגה של יהודי אני מחמיר יותר. ועל הריגה של גוי אני עושה את הסטנדרט המקובל בעולם. תודה.
תודה.
אם אני יכול לשאול, איך, אולי הרב אמר את זה, אבל איך אנחנו יודעים שההנחה שבמקרה שאני נכנס לחנות לא כשרה, שאני הולך לפי קבוע, כל קבוע, איך אנחנו יודעים שזה ההלכה במקרה הזה?
זאת אומרת, איך אנחנו יודעים? זה דין קבוע.
זה מקרה של דין קבוע, כאילו זה ה...
מה מביאה את זה?
אוקיי. אבל הוא לא מקרה, אוקיי, בסדר.
אז זה בשיעור הקודם, הבאתי את הדוגמאות האלה מהגמרא, בכתובות. עוד מישהו?
הרב, מחר השיעור הוא מוקדם ראינו?
כן, מחר ב8:15. זה גם השבוע לא נכון וגם שעה אחרת, כי מגיד השיעור השני לא יכול ואני לא יכול ב9. אז אני עושה את זה ב8:15. שיעורי רענן הזה שבוע אני, שבוע הרב אלגזי. לכן זה פעם בשבועיים.
יוצא לנו טוב, כי שבוע הבא זה שבועות גם.
כן, אוקיי. לא, שבוע שאחרי זה אני מניח שייתן הרב אלגזי, כך שזה יהיה עוד שבועיים אחרי. אני מניח. אוקיי. טוב, שבת שלום, להתראות.